עוסקים כל השנה הזאת בנושא קודש וחול. סיימנו את הפרקים שרצינו ללמוד באורות במאמרי ראייה בנהדר בקודש, ואמרנו שנמשיך את הסוגיה הזאת מזוויות שונות ומצדדים אחרים קצת, מספר מאמרי ראייה ממקורות אחרים. אז למדנו סוגיה או שניים, והיום חשבתי אולי לפתוח עוד סוגיה שהיא בעצם המשך של אותו נושא, מאמר יסודי מאוד במאמרי ראייה שנקרא אחדות ושניות. מאמר חשוב, אני לא מאמין שאנחנו נסיים אותו היום, כי יש כאן כמה שלבים, אבל אנחנו נתחיל אותו לפחות היום. אומר הרב, תכף יגיעו עוד דפים, אני מקווה שיגיעו עוד מעט. הרוחניות, מלבד אדניה הגדולים לאין תכלית כשהיא לעצמה, היא נותנת עוז וגדולה גם לחיים החומריים. וכשאתה רואה שמתגבר החפץ בקרב האומה לבסס את חיי החומריים, סימנו שהרוחניות התגברה בעולם, עד שהתרוממה גם מעלת החומריות הדרושה להשלמת היצירה. נקרא עוד טיפה. כשהרוחניות מתגברת, אז מוצאים בני האדם טעם לחייהם. אז הם מבינים ומרגישים שכדאי לחיות. ערך החיים אז הולך ועולה, ועל כן מבקשים אז בני האדם לבסס יותר את החיים החומריים, שיהיו יותר בטוחים, יותר רחבים ונעים. אז ירבו בעולם שלום, אהבה וחדווה, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. אומר הרב, כי הרוחניות הגדולה והנשגבה, המקפת את הכל וחודרת אל תוך הכל, ממלאה בנחלי אדניה גם את החיים הריאליים החומריים, ומצרפת ומזככת אותם, מפני שלפניה אין העולם החומרי נפרד מהעולם הרוחני, אלא האחדות שלמה יש בין שני העולמות האלה, כי שניהם ממקור אחד מוצאם, כי ביה השם צור עולמי. עד לכאן האמת. עכשיו, מה יכול לקרוא בפועל? האמת שהכל בהשגחה פרטית מדויקת, והקו שמסומן לנו באמצע המאמר הוא בדיוק המשפט הבא של הרב. ואולם קצרי ההשגה, כשהם רואים בעולם נטייה כלפי החיים החומריים, מתנפלים על החידוש הזה, ובקינתם לחומריות הם מבקשים לבטא לגמרי את הרוחניות שלדעתם היא סותרת את החומריות החביבה עליהם, והם מעבירים קו, כתוב הנה הקו, בין החומריות ובין הרוחניות, והעולמות שהם באמת אחד ופלגים אצלם, נפלגים אצלם לשניים, הסותרים זה את זה. אבל, ועם ישראל גוי אחד, שהשניות צנועה לו על פי שורש נשמתו, מרגיש כי ההפרדה בין החומריות ובין הרוחניות מסבה לו צער גדול ועמוק, והוא מבקש לו דרך לשוב אל האחדות, ואז הרב מתאר שלבים שונים בדרך לשוב אל האחדות. טוב, בואו נתחיל את המאמר הזה בצורה מסודרת. הרוחניות מלבד אדניה הגדולים לאין תכלית כשהיא לעצמה, היא נותנת עוז וגדולה גם לחיים החומריים. אמרנו הרבה פעמים, יש שני סוגי רוחניות. יש שתי מעלות בשני סוגי הרוחניות האלה. רוחניות אחת היא עליונה מצד שהיא מתנתקת, נבדלת, מתנזרת, מתרוממת, הרבה למעלה מהחיים החומריים, מהמציאות החומרית, מהמציאות שנקראת העולם הזה. ולכן חכמים אמרו בצדק, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. כלומר, אין ספק שמצד התענוג הרוחני, האידיאל הרוחני העליון, העולם הבא הוא הרבה למעלה מאשר העולם שלנו. כי בעולם שלנו הרוחניות מופיעה דרך כלים ודרך אמצעים, דרך גבולות ודרך מסגרות, מה שכן הרוחניות בעולם עליון היא רוחניות שהרב קורא לכאן, אדניה הגדולים לאין תכלית כשהיא לעצמה. לכן, האם הנשמה יש בה מעלה, כשהיא נמצאת נבדלת מן הגוף, עוד לפני הגוף, אסור לשכוח מה שמובא בספר המידות לרב ויזל, שהוא כותב שכשהקדוש ברוך הוא מתאר את בריאת האדם, ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח בו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה, מדייק בעל ספר המידות, לא כתוב ויפח בו נשמה, ויהי האדם לנפש חיה, אלא כתוב ויפח בו נשמת חיים. משמע, שלנשמה יש חיים, מצד עצמה, עוד לפני שהיא הושמה בגוף. כלומר, יש לנשמה מציאות חיה במדרגתה בעולם אחר. לכן, ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה. בסדר. והיפח באפיו, לא מציאות שאין בה חיות, אלא רק כשהיא עכשיו הולכת להיות מוסמת באפר מן האדמה, תהיה עכשיו מציאות של חיה, כמו שאם היה כתוב, והיפח בו נשמה, והיה האדם לנפש חיה. לא, אלא והיפח בו נשמת חיים. הנשמה הזו, יש לה חיים מצד עצמה, משל עצמה, עוד לפני שהיא הוסמה בגוף, עוד לפני שהיא התחברה לאפר מן האדמה, וההרכב של שניהם, נשמת חיים ואפר מן האדמה, נקרא נפש חיה. ונשמת החיים, או הייתי אומר זה ככה, החיות שבנשמת החיים, היא הרבה יותר מצד האמת, מהחיות שבנפש חיה. ולכן לא לחינם, האדם נקרא, בסוף הפסוק הזה, נפש חיה. כביכול, שם דומה ביחס לבעלי החיים, שגם הם נפש חיה. כפי שאמר הכתוב למשל מקום אחד, תוצא הארץ, נפש חיה, למינה. אם כן, בעלי החיים גם נקראו נפש חיה. אם כן, לפי הכיוון הזה, הביטוי, תודה רבה, נגיע עוד דפים. הביטוי נפש חיה, שאם אפשר לומר, היא המסכמת, הביטוי הזה הוא מסכם את המצב של האדם, הוא מצב יחסית תחתון לנשמת החיים שהייתה בעולם עליון עוד לפני שהתחברה לאפר מן האדמה, והרכב של שניים הפך להיות נפש חיה. לכן הרוחניות יש לה עדן גדול, יש לה שפע אלוהי גדול בה, כשהיא מתנתקת, מתנזרת, נבדלת וכו', מכל המציאות החומרית. לכן אנחנו לא מזלזלים בערך הרוחני הזה, שהוא ההיבדלות מהחומרי. אבל אם הקדוש ברוך הוא ברא עולם חומרי, וברא קשר בין העולם הרוחני לחומרי, וברא אדם שמרכזו ישראל, שמסוגל לגלות נשמת חיים באפר מן האדמה, וההרכב של שניהם נקרא נפש חיה, אז כנראה שאנחנו לא יכולים להסתפק ברוחניות כזאת, שרוחניות נבדלת בחינת נשמת חיים, אלא רוחניות שצריכה לפגוש את האפר מן האדמה, ולהכליל אותם ביחד עד כדי יצירת נפש חיה. לכן יש רוחניות שרוחניות נבדלת מן החומר, ויש רוחניות שרוחניות מתגלה בתוך החומר. אז מצד התענוג הרוחני, התענוג הרוחני הוא לאלה ולאלה, כשהנשמה נבדלת מן החומר. אבל מצד קידוש השם, שיש במציאות הרוחנית, כשהיא נכנסת אל תוך החומר ומקדשת אותו, יש מעלה עליונה מאוד, כשהיא מתגלה בתוך המציאות הטבעית החומרית, אותה נשמת חיים. לכן אין שום סתירה, כמו שאמרנו כמה פעמים, בין יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה, לאותה משנה של יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. אם כן, יש שתי בחינות רוחניות ששתיהן צריכות לצאת אל הפועל. רוחניות אחת נבדלת, רוחניות שנייה, נקרא לזה, מתחברת. אומר הנציב, הרוחניות הנבדלת הייתה במדרגת אדם הראשון בגן עדן מקדם. שם זה העדינות, גן עדן, שם זאת העדינות האלוהית בצורתה השלמה. כמה שבני אדם במרכאות בגן עדן יכולים להיות. אבל אי אפשר לקדש את החיים החומריים כשאתה נמצא בגן עדן. לכן אומר הנציב, הקדוש ברוך הוא תכנן לברוא עוד אדם בעולם אחר, שהוא לא עולם של גן עדן, אלא עולם שנקרא עולם הזה. שבו יצא כבוד השם, קידוש השם גדול, דווקא בגלל החיבור בין הרוחני לחומרי, כשהרוחני מאיר את החומרי. אבל הקדוש ברוך הוא נחסך ממנו, נחסך ממנו הרעיון הזה, או האידיאל הזה, נחסך ממנו לברוא עוד אדם שחי בעולם אחר שנקרא עולם הזה, ואדם הראשון על ידי חטאו חסך במרכאות לאדם הראשון לברוא עוד אדם שמתאים למציאות של רוח בחומר, ואדם הראשון על ידי חטאו גורש מגן עדן לעולם הזה, ובעולם הזה באיזושהי מידה האדם יכול לחיות שתי מדרגות. מדרגה אחת זה המדרגה של הרוחניות הנבדלת באופן יחסי, כמו מה שאנחנו עושים עכשיו למשל, אנחנו לומדים תורה, לימוד תורה זה באופן יחסי מעבר לקיום מצוות, זה לא פעולה אלוהית בגוף, אלא זה פעולה אלוהית שקשורה למחשבה, משהו הרבה יותר עליון, הרבה יותר רוחני, הרבה יותר פנימי. מצד שני, כמובן, עיקר עניינו של האדם בעולם הזה, זה מצווה. לכן נכון שתלמוד תורה הוא למעלה ממצוות, תלמוד תורה כנגד כולה, אבל כשיש התנגשות בתלמוד תורה למצוות, מצווה שזמנה עובר, או מצווה שיכולה להתקיים עד אחרים וכו', המצווה גוברת על תלמוד תורה, ותלמוד תורה נדחה מפני המצווה. הלכה פשוטה. אם כן, מלבד, אומר הרב, הרוחניות, מלבד אדניה הגדולים, לאין תכלית כשהיא לעצמה, חוץ מהערך האלוקי הגדול שבה. כשהיא נמצאת בעצמה, היא נשמת חיים בעצמה, עוד לפני שהיא נפגשת עם אפר מן האדמה ומאירה אותו לנפש חיה, מאירה באלף, מלבד הדניה הגדולים לעת אחית שהיא לעצמה, יש לה גם עוד ערך, יש לה גם עוד תפקיד, יש לה גם עוד חשיבות, היא נותנת עוז וגדולה גם לחיים החומריים. אומר הרב, אם זה ככה, שיש שתי רוחניויות, כשיש ערך ברוחניות הנבדלת, ויש ערך ברוחניות המתחברת, והחידוש הגדול של בריאת העולם, זאת לא הרוחניות הנבדלת, אלא הרוחניות המתחברת, כלומר, לא רק האדנים הגדולים כשהיא לעצמה, אלא נתינתה, או הנתינה ממנה, לעולם שלנו, לחיים החומריים, עוז וגדולה, אומר הרב, לכן, וכשאתה רואה שמתגבר החפץ בקרב האומה, לבסס את חיי החומרים, כשאתה רואה שיש בעם ישראל זרם חיים, אם זה שאיפות חיים, או מחשבות, או רצונות, או כישרונות שיוצאים אל הפועל, או השקעה של זמן וכסף, לא משנה, בכל הרבדים, כשאתה רואה שהאומה כאומה חפצה לבסס את החיים החומריים שלה, ואז המבט החיצוני, השטחי היה אומר, כשיש רצון באומה לבסס את החיים החומריים, זה מראה שרוצים להתנתק מהרוחניות. אומר הרב בדיוק הפוך. זה מראה. וכשאתה רואה שמתגבר החפץ בקרב האומה, הרצון, לבסס את חיי החומריים, כלומר, למשל, לחזור לארצה, להקים מדינה, לנהל פוליטיקה, ליצור צבא, לפתח כלכלה, לפתח תעשייה, כל מה שהוא ביטוי לחיים חומריים, בריאים, של עם, בכל הרמות, זה סימן, לא שהחומריות השתלטה על הרוחניות, והרוחניות כביכול נעלמת פה. בדיוק הפוך. זה סימן שהחומר מגיע למצב כזה, הגיע התקופה ההיסטורית, שהחומר יודע שגם הוא צריך להופיע בעולם, והוא צריך להיגאל, והגאולה שלו תהיה על ידי שהוא יופיע, והרוחניות, ביסודו ובהמשך הדרך, תגלה, שבעצם מה שמניע פה את כל המהלך של ההתערות החומרית, זה המהלך הרוחני. אלא שבשלב הראשון, תכף נראה, זה יהיה מסתתר. בשלב הראשון, החומריות כל כך תתלהב מעצמה, כלומר, הנטייה החומרית באומה כל כך תתפוס מקום, עד כדי כך שהיא תשכח שבעצם מה שמניע פה את כל העסק הזה, זאת הרוחניות. אז בהתחלה יופיע איזשהו משבר נורא. נראה שהוא משבר כפול לשני הצדדים, בין הצד החומרי לצד הרוחני. לכן זה הפוך ממה שחושבים. וכשאתה רואה שמתגבר החפץ בקרב האומה לבסס את חייה החומריים, סימנו, לא שהחומריות התגברה בעולם, ובני אדם רוצים לברוח מרוחניות ונמאס להם מאלוהים, ורוח הכפירה ורוח התאווה משתלטת על בני אדם. ממש לא. אלא כשאתה רואה שהרוחניות, שהחומריות תופסת מקום, זה סימן שלא רק הרוחניות הנבדלת יכולה להופיע בעולם, אלא גם הרוחניות שמאירה את החומריות יכולה להופיע בעולם, אלא שבשלב הראשון מופיע, כמו כל דבר במציאות, דיברנו על זה אתמול דווקא, מופיע הקליפה לפני הפרי. כלומר, מופיעים האמצעים והכלים לפי התכנים והמהויות. זה סדר החיים, ותכף נראה איך זה יופיע. סימנו שהרוחניות התגברה בעולם, עד כדי כך, עד לאן? עד שהתרוממה גם מעלת החומריות, הדרושה להשלמה, תוכנית היצירה. הרצון של ריבונו של עולם זה יצירה שלמה. התוכנית של שלמות היצירה היא רוחניות כפולה, רוחניות נבדלת, רוחניות מתחברת. כל זמן שיש רוחניות נבדלת, זה מראה שהמציאות של העולם הזה עוד לא מסוגלת להאיר בתוכה את הרוחניות היותר שלמה, היותר עליונה מצד קידוש החיים. ברגע שאתה רואה שכבר הגיע השלב הזה שהרוחניות יכולה וצריכה להופיע בחומריות, הברומטר או הקריטריון לזהות את זה יהיה הרצון של בני אדם לביסוס החיים החומריים. לכן התפיסה המקובלת משום מה, כלומר משום הגלות, תכף נראה, התפיסה המקובלת שככל שהמציאות היא יותר רוחנית, ככל שהאדם הוא יותר רוחני, הוא רוצה להיבדל כמה שניתן יותר מהמציאות החומרית, וכן להפך, המציאות המקובלת שככל שהאדם יותר שייך לעולם חומרי, זה מראה שהוא פחות רוחני. שני המצבים האלה הם שקר אחד, הם אותו שקר. הרוחניות והחומריות, שכמו שיש בדף לפנינו, שמו קו זה כלפי זה. הרוחני זה דבר אחד, זה עולם אחד, והחומרי זה דבר שני, עולם שני. עכשיו בואו נקרא את כל המשפט הזה מההתחלה. הרוחניות מלבד הדני הגדולים לאין תכלית שהיא לעצמה, היא נותנת עוז וגדולה גם לחיים החומריים. וכשאתה רואה שמתגבר החפץ בקרב האומה לבסס את חיי החומריים, סימנו שהרוחניות התגברה בעולם. לא סימנו שהחומריות התגברה בעולם. סליחה שאני הולך עכשיו לצד השני. אם אתה רואה בחור במכון מאיר, שמאז שהוא חזר בתשובה, או מאז שהוא מתקדם מבחינה רוחנית, אתה רואה שהחומריות אצלו נזנחת, כלומר, הוא פחות שם לב כמה פעמים בשבוע הוא מתקלח, הוא פחות שם לב עם הבגדים שלו נקיים, הוא פחות קשור לחברתיות, הוא פחות חברתי, הוא פחות אכפת לו אם הוא אוכל ארוחת צהריים בשבוע האחרון. תדע לך שהרוחניות שלו היא בעייתית. תדע לך שלא רק שהוא לא רוחני, הוא בדיוק ההפך מזה. יכול מאוד להיות כשבשלב מעבר זה בסדר באופן יחסי, וגם זה פה צריך ליצור גבולות נכונים ולהתייעץ עם דרך חמים וכו', אבל כתפיסה, כשיטה, הדבר הזה הוא מוטה. זה לא מראה על התגברות רוחניות, זה מראה על מפגש עם רוחניות ילדותית שהיא לא מסוגלת להכליל בתוכה גם את הכוחות החומריים, החל מהכישרונות וכלה בכל הופעות החיים של אותו אדם. מה? כשלב מעבר באופן יחסי, לא בתפיסה. בתפיסה אני יודע שזה לא נכון. כשלב מעבר אני יותר מדי מתלהב מבשר, נדבר על זה אולי היום בלילה, ההתלהבות שלי היא התלהבות יתרה מבשר, לכן יכול מאוד להיות שאני קצת שם קו ביני לבין בשר. אז אני לא אוכל בשר 3 פעמים ביום, אני אוכל בשר פעם ביום, פעם ב3 ימים, רק בשבת, וכדומה. אני אומר שצריך להיזהר מזה. לא רק אתה חושב, התורה חושב. הקדוש ברוך הוא חושב שצריך להיזהר מזה. אומר הרב, כשהרוחניות מתגברת, אז מוצאים בני אדם טעם לחייהם. אם אפשר לי להוסיף, לחייהם הפיזיים. לא לחייהם, כי עכשיו יש טעם לחיים הפיזיים שעד עכשיו הם היו חסרי טעם. עכשיו יש טעם כי ברחתי לחיים הרוחניים, ממילא כדאי לחיות, כי יש לי חיים רוחניים. בדיוק הפוך. כשהרוחניות מתגברת, אז מוצאים בני האדם טעם לחייהם. איזה חייהם? הפיזיים. כי החיים הפיזיים יכולים סוף סוף להיות מוארים מאור רוחני. לא לבטל את הפיזיות, אבל מצד שני, להעיר אותה. ועל כן, אז ערך החיים, אז הם מבינים ומרגישים שכדאי לחיות. אדם שהעולם הרוחני שלו הוא עולם בריא, הוא אדם כזה שגם ברמת התובנה וגם ברמת ההרגשה, הוא אוהב את החיים. הוא קשור אל החיים. הוא לא מזלזל בחיים. הפיזי, הטבעיים, כל כישרונות, החיים הטבעיים ממש. ערך החיים אז הולך ועולה. איזה חיים? הטבעיים. ועל כן מבקשים אז בני האדם לבסס יותר את החיים החומריים. כי החיים החומריים מקבלים את הצביון שלהם, את הכיוון שלהם, את המגמה שלהם, את המטרה שלהם. שיהיו יותר בטוחים, החיים החומריים, יותר רחבים ונעים. אם כן, מצד האמת, 3 דברים מרחיבים דעתו של אדם. דירה נאה, אישה נאה, כלים נעים. מצד אי המפגש הנכון שלנו עם 3 הרחבות האלה, שלא לשכוח, הם לא החיים, אלא הם מרחיבי החיים. 3 דברים מרחיבים דעתו של אדם. זה לא דעתו של אדם. דירה נאה, עם כל הכבוד, זה לא דעתו של אדם. זה לא מסעת נפשו. זה לא מרכז החיים שלו. זה לא המטרה שבשבילה הוא חי. קנה לו אישה נאה וקנה לו כלים נאים. יש ערכים יותר גדולים מאלה. זה מרחיב את דעת. אז יש דעה שזה התוכן, זה המהות, ויש הרחבת הדעת שזה אישה נאה, כלים נאים, דירה נאה. זה 3 ממדים של הרחבת הדעת שהיא חשובה. אבל אם אדם לא יודע לגשת לזה מהמקום הנכון, אם אדם לא מבין שההתעוררות החומרית שבתוכו היא בעצם כי הרוחניות שכבר יכולה להופיע בו ולהעיר את אותה חומריות, אז הוא יכול להתמכר ל3 הדברים האלה. ואז מלא, גרסה אחרת בחזל, 3 דברים מחריבים דעתו של אדם. אז מרחיבים מצד המהות, מחריבים מצד המפגש הלא נכון של האדם עם הדברים. אבל בשום פנים ואופן, לא להפוך את הגברה לחפצה. כמו לא להפוך את זה שאני באופן סובייקטיבי לא יודע איך להיפגש עם זה, להפוך את זה לדבר שאין בו טעם ואין בו ערך ואין בו מטרה ואין בו אידיאל ואין בו משמעות. זה לא נכון. לכן כשהרוחניות מתגברת, אז מוצאים בני האדם טעם לחייהם. אז הם מבינים ומרגישים שכדאי לחיות. ערך החיים אז הולך ועולה. זה דבר מאוד עמוק, שעונג שבת מדברי קבלה, לא מדברי תורה, מדברי קבלה. זה מאוד פנימי להיות שייך לעונג שבת, במובן הזה שכוחות החיים הטבעיים של האדם, שהם שלושת היצרים שבאים לידי ביטוי דווקא בשבת, שהם אכילה, שינה ויצר עריות, שלושת כוחות החיים האלה תופסים מקום יותר משמעותי ומרכזי דווקא בשבת. אכילה בשבת, שינה בשבת, בניש לאשתו בשבת. דווקא המציאות השבתית, המציאות הרוחנית, היא זאת שיודעת להעיר באלף את הממדים החומרים של החיים. יש ביטוי כזה, נדבר על זה אולי הלילה, ביטוי בגמרא במסכת פסחים, בקושי התירו לעם הארץ לאכול בשר. לאכול בשר זה לא פשוט. בשבת, מקובלים אוכלים בשר בשבת. כי בשבת אפשר לאכול בשר, כי זה קדושת שבת, אוכלת בשר. אז מצד אחד, עונג שבת דברי קבלה. עונג שבת אכילה, שינה, עריות. מצד שני, עונג שבת, אם אנחנו לא באים מוכנים לזה, מהמקום הנכון, חס ושלום, זה יכול להפך לנגע שבת. כלומר, בשם קדושת האכילה, אני סתם תאוותן. בשם קדושת השינה, אני סתם תאוותן. בשם קדושת המין, אני סתם תאוותן. אז זה יכול, זה תלוי במקום שבו אדם נמצא. אבל עצם זה, בואו נחזור למהות, זה הגברה, זה הסובייקטיבי, אבל מצד החפצה. עצם זה, שלא, שבשבת שלושת הממדים האלה צריכים לבוא לידי ביטוי, זה אומר שזה אידיאל החיים. אידיאל החיים זה השבת הרוחנית המהירה ומעוררת את החיים החומריים. ואז הכל מופיע בצורה מלאה, בצורה שלמה. לכן אומר הרב, אם אתה רואה שבני אדם רוצים לחיות, רוצים לבסס את החיים החומריים, זה לא סימן להתחלנות, זה לא סימן לכפירה, זה סימן לרוחניות. אלא שתכף נראה שהשלבים ש... עד שנגיע לאידיאל הגדול הזה של הרוחני, שבעצם הוא שמעורר את החומרי, עד אז נצטרך לעבור כמה שלבים בדרך, ועם כל מיני מחירים בדרך וכו'. אז ירבו בעולם שלום, אהבה וחדווה. שלום בין רוחני לחומרי, בין עולם הבא לעולם הזה, בין קורת רוח בעולם הבא לתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, בין רוחניות כשעצמה לרוחניות שנותנת עוז וגדולה לחיים החומריים. אז היצירה, התוכנית האלוקית להשלמת היצירה תצא לפועל. אז ירבו שלום ואהבה וחדווה, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. סיכום, כי הרוחניות הגדולה והנשגבה המקפת את הכל וחודרת אל תוך כל, סובבת כל עלמין וממלא כל עלמין, לא רק מקיפה מבחוץ אלא גם נכנסת מבפנים. כי הרוחניות הגדולה והנשגבה המקפת את הכל וחודרת אל תוך הכל, ממלאה בנחלי אדניה גם את החיים הריאליים החומריים, ומצרפת ומזככת אותם, יודעת לצרוף מלשון לסלק את השיגים ולצרף את מה שלקבץ, לאסוף, לאסוף את מה שצריך, מצרפת ומזככת אותם, מפני שמצד האמת שלפניה, לפני הרוחניות הגדולה שיודעת לקדש את החיים הטבעיים, אין העולם החומרי נפרד מהעולם הרוחני. כי המקור הוא אותו מקור, המטרה היא אותה מטרה, הכלים, הגילויים הם שונים. אבל המקור והמטרה, הסיבה והתוצאה אותו דבר. הדרך בין הסיבה לתוצאה היא שונה, זה נכון. מפני שלפניה אין העולם החומרי נפרד מהעולם הרוחני, אחדות שלמה יש בין שני העולמות האלה, כי שניהם ממקור אחד מוצאם. כי ביה השם צור עולמי. העולם הבא נברא ביוד, העולם הזה נברא בהי, י' זאת הנקודה בראשיתית, א' זה ארבע חוד שמיים והנקודה הפנימית, 5. אם כן, הקב"ה ברא שני עולמים, צייר שני עולמות. מלך יחיד, אל חי או אל חי העולמים. מן העולם ועד העולם אתה אל. מן העולם העליון עד העולם התחתון זה אותו אל. כי ביה השם צור עולמים. מלך יחיד שמתגלה בשניים, אל חי העולמים. בשני עולמות. עד לכאן האידיאל. עד לכאן תפיסת החיים כפי שצריך להיות. עכשיו, מה קורה בפועל? מה קורה בדרך? איך אנחנו, מה יהיה המסלול להגיע לאידיאל הזה? תכף נראה. כן, רוצה לומר משהו? מישהו הצביע פה. טוב, אפשר להמשיך? מה זה, ככה מקובל עליכם בכזאת פשטות? זה הפוך למה ששומעים בדרך כלל?
היו כמה שיעורים לפני.
אתה אומר שזה מיותר השיעור הזה. היה לא מיותר, בסדר. ואולם קצרי ההשגה, עכשיו אלה שהמבט שלהם הוא מבט קצר, חיצוני, שטחי, ראשוני, לא יודעים לחפור מתחת לפני השטח, אלא מסתכלים רק בחוץ, בעיניים חיצוניות, בעיניים שטחיות. ההבנה שלהם, ממילא ההרגשה שלהם, ממילא המפגש החי שלהם הדברים, הוא מפגש קצר. אז כשהם רואים התעוררות של חיים חומריים, כשמתגבר החפץ בקרב האומה לבסס את חיי החומריים, בוא נדבר במושגים שהרב כתב את זה לפני כ-100 שנה, קצת יותר מ-100 שנה, 104 שנים, תפר סמך וב נכתב במאמר הזה. אז כשהמציאות החומרית הולכת ומתעוררת, כלומר עם ישראל אחרי 2000 שנה, כחברה, כעם, כציבור, רוצה לחסור לעצמו כעם, כציבור, כחברה, רוצה להקים מדינה, להקים שלטון, להעמיד צבא, לבנות כלכלה, לפתח תעשייה, כל מה שזה אומר. אז כמו שאמרנו הרבה פעמים, כשהילד הקטן מקבל צעצוע חדש, אז הוא שם את כל הצעצועים בפינה, ועכשיו הוא מתמקד רק בצעצוע הזה. אז 2000 שנה כחברה, כעם, כציבור, לא יכולנו לגלות רוחניות בחומריות. לא יכולנו לגלות קדושה בחברה, קדושה בפוליטיקה, קדושה בכלכלה, קדושה בצבא, קדושה בתעשייה. לא יכולנו. 2000 שנה, הקדושה, כמו שדיברנו הרבה פעמים, שירדה איתנו לגלות, הייתה קדושה נגד הטבע. והמציאות המעשית הופיעה את הקדושה הזאת נגד הטבע, כי לא היינו עם שחי בארצו ובמדינתו, עם כל מה שזה אומר. והנה פתאום, אחרי 2000 שנה, ברוך השם, מתעוררים לחיים. חוזר עם ישראל לארצו. חוזר לגלות קדושה בטבע במערכה של ציבור, של חברה. אז הנה החיים החומריים הולכים ומתעוררים. הנה מתחילה ההתנפלות על החיים החומריים, על החיים המעשיים. אז ממילא, אומר הרב, בשלב הראשון, תתחיל התלהבות. קוראים לזה חילוניות. ואולם קצרי ההשגה, כשהם רואים בעולם נטייה כלפי החיים החומריים, עם ישראל, העם העתיק, שקורא לו הרב במאמר הדור ישראל הזקן, חוזר לצעירותו לנערותו, כמו שקורא לו הרב ישראל הצעיר. והנה אנחנו בעת החדשה חוזרים למה שאנחנו בעצם היינו, בית שני, בית ראשון. אבל בשלב הראשון זה מופיע בלבושים חילוניים, בלבושים חומריים, של אפשרות להקים מדינה, אפשרות לעלות לארץ, אפשרות לבנות מדינה, אפשרות לבסס מדינה, אפשרות להקים חטחים החומריים בכלל ומלא עם השלכות לכל אחד מהפרטים. אז, ואולם קצרי ההשגה, כשהם רואים בעולם נטייה כלפי החיים החומריים, מתנפלים על החידוש הזה. ואז יתחיל שלב של התלהבות יתרה מההתחדשות של החיים החומריים של האומה. בקיצור, ציונות ללא אלוהים. לא מוכנים להזכיר שם אלוהים במגילה, אלא צור ישראל וגואלו, במגילת העצמאות. אנשי הרוח רואים בצור ישראל, אין צור כאלוקנו, רואה גמרא, אין צייר כאלוקנו, ריבונו של עולם. ואנשי החומר, אין צור כאלוהינו, אמרו, צור ישראל זה צה"ל, זה פוליטיקה חזקה, זה צבא חזק, זה כלכלה חזקה. אם כן, כל אחד רואה בצור ישראל משהו אחר. אז בשלב הראשון, אנחנו כרגע מדברים על ההתלהבות מהחיים החומריים. ואולם קצרי ההשגה, כשהם רואים בעולם נטייה כלפי החיים החומריים, מתנפלים על החידוש הזה. ובקנאתם לחומריות, היות והם מאוד קנאים למה שעבד מהם 2000 שנה, מה שעבד מאיתנו 2000 שנה, והם באמת רוצים לבסס את החיים החומריים, כי 2000 שנה לא יכלנו לעשות את זה, מדינה, צבא, שלטון, כל מה שזה אומר, הם מבקשים, ובקנאתם לחומריות, הם מבקשים לבטל לגמרי את הרוחניות. אבל איזה רוחניות? הרוחניות כפי שהם קולטים אותה לפי דעתם. הרוחניות שהלכה והופיעה בגלות 2000 שנה, שהיא הרוחניות הזאת בגלות של 2000 שנה, שהייתה טובה לגלות והתאימה מאוד לגלות, וצריך להמשיך אותה בממדים מסוימים גם פה בארץ ישראל עד שתופיע הרוחניות יותר שלמה. הרוחניות הזאת כשהיא תועתק לרוחניות של ארץ ישראל היא בעיה. אז אותו מי ששם את הקו מהחומר ביחס לרוח, זה בדיוק אותה מחלה למי ששם את הקו מהרוח אל החומר. זו אותה בעיה בדיוק. והרוחניות שהופיעה בגלות 2000 שנה הזאת, הרוחניות הזאת, שראתה בשכל האנושי, במדע, בטכנולוגיה, שראתה במהלך לאומי של עם, וכולי, דברים מיותרים, לא שייכים, כי באמת בגלות אי אפשר לבטא את זה בצורה נכונה. ולכן כל מי שפנה לתנועת ההשכלה, התבולל, התבלבל והתבולל. כי באמת בחוץ לארץ אין אפשרות לגלות קדושה בטבע, כי השכנה שרדת לנו לגלות היא קדושה נגד הטבע. ומלא, אותה ההתפעלות מההתעוררות החומרית, יוצרת קו, שמה קו, שמה חציצה, לפעמים קיצונית מאוד, בינה לבין העולם הרוחני שאותו היא מכירה מהגלות, שאיתו באנו מהגלות. ובהקשר הזה, סליחה על החריפות, היא צודקת, היא צודקת באומן העמוק של המילה, היא לא צודקת באומן המעשי, באומן היסודי, היא צודקת. ואז ממילא, ובקינתם לחומריות, הם מבקשים לבטא לגמרי את הרוחניות, שלדעתם, המשובשת של המתנפלים החומריים, היא סותרת את החומריות, אותה רוחניות נבדלת, סותרת את החומריות החביבה עליהם. כי רוחניות וחומריות זה לא הולך ביחד. זה מלחמת עולם, זה התנגשות, קודש וחול לא הולך ביחד. ואז אומר הרב, יתחיל שלב א', של המפגש בין קודש לחול, בין רוח לחומר, שבו החומריות לא תהיה מוכנה לסבול את הרוחניות כפי שהיא קולטת אותה, שהיא רוחניות נבדלת מן החומר. בוא נדבר במושגים, סליחה שאני אומר את זה, בצורה כל כך ברורה ובהירה, מה שהרב קורא במסע המחנות, החופשיים לא יהיו מוכנים לסבול את החרדים. או בשפה של היום, החילוניות או החילוניים לא תהיה מוכנה לסבול את הדתיות או את הדתיים. היום אולי אנחנו לא נמצאים באותו מצב שלפני 100 שנה, אבל אז ככה זה היה. בפרט שאחרי השואה היו תירוצים כאלה ואחרים לשים את הקו עוד יותר חרף, עוד יותר חריף. איפה אלוהים היה בשואה? אם כן, אין אלוהים, חס ושלום. ואז הופיע שלב א', מציאות לאומית, ציבורית, כלל ישראלית, ברובד של הזרם הכללי של החברה, שהיא התעוררות מאוד חזקה של המציאות החומרית, שראתה את עצמה סותרת את המציאות הרוחנית, ממילא רצתה להתנתק כמה שניתן מהמציאות הרוחנית. זה היה שלב א'. אבל זה לא נכון. א', זה לא נכון, כי חומר בלי רוח, כמו שלמדנו, אין לו חיים, הוא מת. ב', הרוחניות שהחומר מצייר אותה, שרוחניות נבדלת מן החומר, גם זה לא נכון. כי הרוחניות היא אמורה להעיר את החומר. אם כן, אתה, כחומרי, בכלל לא יודע להגדיר מה זאת חומריות ומה זאת רוחניות. ההגדרות שלך לא נכונות. ולכן יש שלב אחרי השלב הזה. כלומר, אחרי השלב שבו תהיה איזה מין התחלנות, להבדיל אלף אלפי הבדלות, התבוללות ביחס אל הרוח, יתחיל שלב ב', של המהלך הכלל ישראלי, כפי שממש המאמר הזה, לא רוצה להגיד נבואה, המאמר הזה הוא ממש המציאות של עם ישראל ההיסטורית, נגיע בהמשך באיזשהו שלב אולי, איזה שלב אנחנו נמצאים היום, אבל זה ממש, הרב מתאר כאן את השלבים אחד לאחד. ממש. כן, אין אותה.
אמרנו שהרוחניות נדעות שהן
עוררת. בגרעין הפנימי, בשורש הנסתר. סבא שלי היה רב, אתה מכיר את זה? יפה, הסבא שלי היה רב. הסבא שלי היה רב לא רק באובן הפרטי, באובן הכלל ישראלי. הרמב"ן עורר את זה, הבעל שם טוב עורר את זה, הגאון מווילנה עורר את זה. אבל בגילוי המעשי, קיבלנו את אחד העם, ברכת צנלסון, ברנר, קיצור, כל החובות שאנחנו מכירים.
מה זה בטח שאומר שהתגלה במאה השנים האחרונות את
החומריות,
אז
הרוחניות
התגברה.
איזה
רוחניות באמת ראינו פה?
עוד לא ראינו. אנחנו
לא
בדרך
לראות. לא, אבל...
אנחנו בדרך. הנה, אנחנו תכף נראה את השלבים.
והיה רוחניות שחוללה את זה?
תגיד לי, אתה יודע מה זה? אתה יודע מה קורה פה עכשיו? רוחניות באינטרנט, אתה יודע מה זה? בני אדם...
יש אנשים שרוצים לשמוע, יש אנשים...
בני אדם... לא, אבל עזוב עכשיו אנשים רוצים לשמוע. דבר עכשיו עקרונית. זה שהשכל האנושי תפס מקום כל כך משמעותי, עד כדי כך שהמציא המצאה גאוני גאונית, לא יודע, 10 בחזקת מינוס 3,000, לא יודע איזה גאונות יש פה, כן? בסדר? ויש לנו היום בעולם כלי שנקרא אינטרנט. זה אדיר. זה ביסוס החומריות. רגע, שנייה. עכשיו, אני יודע מה יש באינטרנט, אל תדאג. אתה לא יותר חכם ממני בנושא הזה. אני יודע מה יש באינטרנט. אינטרנט זה לא ערוץ מהיר, בלבד. בסדר? אבל אנחנו עכשיו מדברים על עצם הכלי הזה שנקרא אינטרנט. תראה איזה התנפלות ממה שכתוב בזוהר באלף השישי, ייפתחו מעיני חוכמה. באלף השישי יתפתח מאוד השכל האנושי. העולם המדעי והטכנולוגי שבו אנחנו חיים, אם היית שם במנהרת הזמן, אדם לפני 300 שנה, בעולם שבו אנחנו חיים היום, אולי מכיר את העולם. מטוס. מה זה מטוס? מה, אפשר לנוע לא רק ברגל או על חמור? המטוס הראשון הומצא לפני 90 שנה בערך. 90 שנה. אם אני לא טועה, 86 שנה. מה? 3 או 4. 100 שנה, 106 שנים, נכון. או 1924, אני לא זוכר. קיצור, הפייפר הראשון קוראים לו. של האחים. רייט. מהפייפר ההוא, הגענו היום למה שהגענו. רק בעולם התעופה. תגיד, זה לא מבהיל? רגע, קודם כל בוא נתפעל מההתנפלות וההתלהבות מהעולם החומרי. השכל האנושי שהגיע להישגים שכליים, הכרות שכליות, תובנות מדעיות, ומימש את זה בחומרי גלם שנקראים טכנולוגיה. זה העולם שבו אנחנו חיים. מדהים. מדהים. בפער של 100 שנה. לקחתי ספר 300 שנה. זה 300 שנה אחורה, סך הכל. זה מבהיל. אז יש התעוררות חזקה מאוד של העולם החומרי. עכשיו, מה הגרעין הפנימי שבו, שכרגע, כרגע אולי כבר לא, אבל נגיד לפני 100 שנה, הוא היה מאוד נסתר. הגרעין הפנימי הוא שיש רוחניות גדולה בעולם, שרוצה לצאת אל הפועל, דווקא לידי זה שהיא תוכל להאיר באלף את כל הכלים החומריים האלה, את כל העוצמות החומריות האלה. ערוץ מאיר באינטרנט, יושבת מישהי בשם שני שאני לא יודע איפה, ויושב מישהו בשם גבריאל שאני לא יודע איפה, ושואל שאלות בזמן אמת בשיעור תורה שנשמע ונלמד כרגע בירושלים. מדהים, לא? תחשב על זה רגע. פעם מישהו היה רוצה ללמוד תורה, אפילו לא היה לו דפוס, היה צריך לחפש איזה ספר עתיק באיזה בית כנסת. היום הכל, יש לך דפוס, הכל נמצא. אז קודם כל, בוא נראה איך העולם החומרי הולך ומתפתח, הולך ומתעצם. הגרעין שמניע אותו, זה הרצון של ריבונו של עולם לגלות עולם רוחני עליון בתוך העולם החומרי התחתון. העולם החומרי עדיין לא מזהה את זה, ולכן יש באינטרנט לא רק ערוץ מאיר עדיין. עדיין יש באינטרנט לא רק ערוץ מאיר. אלא יש התלהבויות חומריות בספקטרום רחב מאוד, ולכן באמת הקושייה שלך היא קושייה. אבל הגרעין שמניע פה את הכל, זה הרוחני שרוצה להתעורר ולגלות את עצמו לא רק בצד הנבדל שבו, אלא בצד המקדש שבו את העולם החומרי. הרוחני הוא נמצא, אם אפשר לומר, בתוך הזרם ההיסטורי, בתוך ההשגחה האלוקית, בתוך הזרם ההיסטורי ובתוך בני אדם. כן. כמו שאנחנו אמרנו כל פעם, אנחנו אומרים את זה. כמו שהרב אומר בכמה מקומות, עושים ולא יודעים מה עושים. כמו שאמרנו, כל מי שבונה את הרכבת הקלה בירושלים, ואת בתי המלון מסביב לעיר העתיקה, ואת קניון ממילה, ואת כפר דוד, ואת התחבורה מחוץ לירושלים בדרך לירושלים, ובכלל את כל מה שנבנה בארץ הזאת, הוא לא יודע באמת, לא תמיד הוא יודע בשמה הוא בונה. תשאל אותו, קניון ממילה מה זה? זה כדי שמדינת ישראל תהיה, לא יכול להיות שיבואו תיירים מירושלים ויראו איזה עיר פרימיטיבית. קניון ממילה, זה קניון שיכול להשתבח ברשימת הקניונים היפים ביותר בעולם. יופי. בתי מלון מסביב לירושלים, באים הרבה תיירים, נו מה. רכבת קלה, זה למנוע את הפקקים, קנה לכניסות לירושלים. כל התחבורה המתפתחת, זה למנוע את הפקקים בעלייה לירושלים בבוקר, כי אתה ממהר מאוד לעבודה. זה לא זה. זה באמת הכנה לבית מקדש. זה באמת הכנה לעלייה לרגל. באמת? מי שעושה יודע את זה? לא תמיד. בדרך כלל לא. מה? לא רגילים? אז כדאי להתחיל להתרגל. לא רגילים להבין, כמו שאני חוזר ואומר כל פעם. באמת. קניון ממילה, אני לא מבטיח שמה שאומר זה נכון, אבל כמשל. קניון ממילה זה קניון הכבשים הגדול ביותר. שיהיה, בעזרת השם. כפר דוד זה כנראה כפר הכהנים היפה ביותר. המגדלים הנבנים מסביב לעיר העתיקה, בתי המלון האלה, זה כנראה עולה רגלים. הרכבת הקלה זה, מה אתה חושב שאתה תהיה ב... אתה בא לבית המקדש חביבי, מה? צריכים לתחיל את כל האפשרויות. עלייה לירושלים, התקעו אותך בפקק בבן גוריון ככה 3.5 שעות או 3.5 ימים. אתה צריך לבוא כמו מלך לבית המקדש. ומה יקרה כשאלו הגויים להר הבית, לבית המקדש? מה, עליהם אי אפשר לחשוב? אז בנו לך את נתב"ג 3,000. מה, הם לא בני אדם, גם להם מגיע קצת קדושה. היית פעם בנתב"ג 3,000? כן. טוב, אתה חוצניק. אני הייתי פעמיים. מדהים, אה? עיר שלמה. כמה חניה? למה צריך כל כך הרבה חניות? מתי החניון שם היה מלא פעם אחת? הוא יהיה מלא, לא יהיה מקום בחניה. הזוי. טוב, אני נראה פרימיטיבי. אתה רוצה שאני אשים ג'לביה? יש למישהי כיפה קורדית וג'לביה, אני מוכן. קשה, ניפגש עוד שבוע, שנתיים, 20 שנה, 200 שנה. צוחק מי שצוחק אחר. כי אם הסבא שלך היה אומר את המשפטים האלה כשהוא היה באירופה, לפני 70 שנה, 80 שנה, אז גם אז אתה כנכד שלו, היית צוחק עליו, היית אומר לו, מה אתה מדבר? איפה אתה חולם? אתה עזוי לגמרי. והנה אנחנו פה. עובדה. או חדש לציון תאיר. עובדה. לכן יש לנו הוכחות היסטוריות שמה שאנחנו מדברים פה זה לא עזיות. זה עובדות. לכן אמרנו הרבה פעמים, היינו כחולמים. אצלנו החלומות זה כחולמים. זה לא חלום באמת. אצלנו זה מציאות, זה עובדה, זה היסטוריה, זה ממשות. לכן היינו כחולמים. אצלנו החלומות הם מציאות. צריך רק לחזור 70 שנה, 80 שנה אחורה, זה מספיק. אם אתה היית אומר לאנשים שגרו בשכונת קריית משה, זה לאברכים הצעירים, שיגיעו ימים ושכר דירה של מחסן בקריית משה יש 3,500 שקל דירת חדר, זוג צעיר, אולי הוא מאמין. כל הרוצה ליטול יבוא ויטול, כך מה שאתה רוצה, הכל פה פרוץ, הכל שדות, כך מה שאתה רוצה. כדאי לך להתחיל לבנות צימרים באלעזר. אלעזר או דניאל? אלעזר. כן. יהיה צפוף בירושלים. באמת. קח את זה כפרויקט. טוב, מי רוצה להגיד משהו? בבקשה. כן, בבקשה.
אולי אם את המקום של השאלה שלו זה לא לזרוק אחריות, אבל אולי ברמה של הלימוד, ברמה של המפגש שלנו עם התורה, הרבה פעמים מצטער שהקודש זה רק, לא יודע מה, זה רק הספרים, זה רק הבית מדרש, זה רק האווירה הבאמת הקדושתית. זה פחות הדברים מעבר. ולשמוע דברים כאלה זה לא דברים שאתה שומע בכל בית מדרש.
אני מסכים.
זה דברים שהם רווחים בציבור.
לכן התפלאתי שאתם יושבים בשקט חצי שעה. בסדר. אבל היות ושלו הזכיר לי עוד משהו, אז תרשו לי לעשות את התרגיל שעשינו פעם, למי שלא היה. בסדר? שלו, אתה במקור, כולנו במקור מארץ ישראל, אבל במקור של הגלות הכוונה. שלו מאתיופיה.
לא, רוסיה.
רוסיה, אתיופיה. רוסיה, אתיופיה. שמך?
עוז.
עוז מאיפה?
בלגניאל.
לא, בחוץ לארץ, בגלות איפה הייתי? רומניה.
אורי.
בניה ומי?
ליטה.
ליטה.
מיכאל, מרוקו.
מרוקו. ידידיה?
אזרבייג'אן.
אזרבייג'אן, רוסיה. פורטוגל.
אמר
מגרוזיה.
גרוזיה.
ארגנטינה. תימן.
אוסטרליה.
עכשיו תגידו לי. היו נפגשים הסבים של כולם פה. והיו אומרים להם שעוד 60 שנה, 50 שנה, הילדים שלהם ישבו במקום אחד בירושלים, ילמדו תורה. מה הם היו אומרים על זה? מה סבא שלך בתימן היה אומר את זה? אה? מרביץ חיים שעות. בסדר אורן, אתה מתחיל להשתכנע? אין ברירה, מה נעשה? ברוך השם. הלאה. אם כן, ואולם קצרי ההשגה כשהם רואים בה, וואו, 1-4 דקות, טוב, אנחנו נצטרך לעצור, אז רק נעצור בשלב הזה. ואולם קצרי ההשגה כשהם רואים בעולם נטייה כלפי החיים החומריים, מתנפלים על החידוש הזה. ובקינתם לחומריות הם מבקשים לבטא לגמרי את הרוחניות שלדעתם היא סותרת את החומריות החביבה עליהם. והם מעבירים קו בין החומריות ובין הרוחניות. אני לא זוכר שאי פעם יצא לי דף מקורות עם קו. ככה, בצורה כזאת. כמעט בדיוק באותו משפט שצריך להיות שם הקו. והם מעבירים קו בין החומריות ובין הרוחניות. ואז מתחילים להיאבק בכל משהו מבחינתם מסמן רוחניות. אני רוצה לומר בצורה קצת קיצונית. מפלגת שינוי כמשל. שיש מי שאומר שרוצה לקום מתחייה. בבחירות הבאות. מפלגת שינוי כמשל. רק לא חרדיות. רק לא דתיות. רק לא יהדות. עכשיו, אפשר להבין איפה זה נובע. זה נובע כי הרוחניות שהיא קלטה, לפי שיטתה, אחרי 2000 שנות גלות, היא רוחניות שבאמת שמה קו בין חומריות לרוחניות ברובד המעשי, והיא מזהה שהחומריות שבה מלאת הכוחות, מלאת הכישרונות, מלאת הביטוי, צריכה לצאת אל הפועל גם ממקור רוחני, והרוחניות שהיא מכירה לא מאפשרת את זה, יוצאת נגד זה, יוצאת במאבק במלחמה נגד זה, אז היא שמה את הקו, והם מעבירים קו בין החומריות ובין הרוחניות, והעולמות שהם באמת אחד נפלגים אצלם לשניים הסותרים זה את זה. זה שלב א' של הגאולה, זה שלב א' של הציונות. אבל אומר הרב, הרי בשורש נשמתנו אנחנו עם אחד, גוי אחד, הרוחני והחומרי כביה השם צור עולמים, זה מקור אחד, זאת מטרה אחת, זה מהלך אחד. ולכן, והעם ישראל גוי אחד בארץ, שהשניות, השניות הכוונה, השונות בין שני הממדים של רוח וחומר, קודש וחול, שהשניות צנועה לו על פי שורש נשמתו, כי זה לא אנחנו, כי זה לא התורה באמת, כי זה לא הקדוש ברוך הוא באמת, כי זה לא המטרה שבשבילה נברא העולם, מרגיש כי ההפרדה בין החומריות ובין הרוחניות מסבה לו צער גדול ועמוק. יש פה משהו שהוא אנטיתזה לגמרי למהות שלנו, והוא מבקש לו דרך לשוב אל האחדות. וכאן מתחיל הרב לתאר לפחות, נגיד, ארבעה שלבי יסוד. יש שלבי שלבים בתוך ארבעת השלבים הבאים, אבל ארבעה שלבי יסוד, איך אנחנו חוזרים לאחדות המקורית באופן מעשי, לאחר שהוא שם הקו המפריד בין הרוחני לחומרי, בגלל שהתחילה להופיע המציאות הפוטנציאלית של רוחניות בחומריות, והחומריות מאוד מאוד מתפעלת מעצמה, ושמה את הקו כלפי הרוחניות שהיא מכירה. מה היו שלבי התשובה? בכלל ובפרט. טוב, תרצו להמשיך את זה, אני מתאר לעצמי. מה? טוב, אז אנחנו נמשיך פעם הבאה, בעזרת השם. שאלות, רגע, שאלות. מי שרוצה לצאת, מוזמן לצאת, בשמחה, אין שום בעיה. גבריאל. בכאב גדול פניתי לישיבות תיכוניות לרשום את הבן. רגע, זה שאלות לשיעור הזה? והשיקולים שבגללם דחקו את בני הם לא ערכיים אלא רצון להאדיר באלף את שם בית הספר. אז אני צריך לשלוח את הבן לבית ספר תיכון במקום לישיבה. לא יודע איך זה קשור, צריך לעשות תיקון. שני, מי שחוזר בתשובה ומתנתק מהחומריות, יש בעיה. אם הוא מתנתק מהחברה שהוא נמצא בה בעבר, מפני שמקלקלת אותו במקרה הזה ימשיך להיות איתה, טוב, לא אמרנו ברמה המעשית, אמרנו ברמה העקרונית, ברמה המעשית, ודאי שיצטרכו להיות גבולות גזרה, איפה שמים את הקו, איפה מתנתקים, איפה מחברים. טוב, אנחנו נראה את זה בשבוע הבא, בעזרת השם. יישר כוח.